אנחנו מחוות תלמידים עמוד קכ"ף, הדבר פשוט הוא כי אם באנו לפתור את החידה למה בבנותינו הרבים כל כך התרבו ומתרחקים מללמוד תורת אלוקינו שיסוד התקשרותנו בשם, ולמה כל כך הרבה מרפים את ידיהם עבוד בתלמוד תורה מעצלות ומתרשלות בלבד, ותחתי הבוחרים בעבודה ובמלאכה גופנית יותר קשה ממנה. איך זה? למה? למה אנשים עוזבים את התורה? למה אנשים לא משקיעים את הכוחות שלהם בתורה? ואף אתה בעת המשבר שכבר נוכחו גם כולם לדעת שאין המלאכה ולא המסחר מאשרים, ורבים יותר מהם רבים וגם צמאים רחמנא ליצלן. רואים מה קורה? הבורסה קורסת, הכלכלה קורסת. לא ברור אם המטבעות שאנחנו משתמשים בהם יהיו שווים הרבה עוד כמה שנים. ובכל זאת, ומכל מקום עבודת התורה, עבודת אלוקינו, תכבד להם עבודת החול להבדיל. קשה לאנשים המושג הזה של עבודה, עבודת השם. ועוזבים את עבודת התורה הקדושה ורצים לעבודת תית החומר החמורה והחומרית, ואם גם את הפלא הזה באנו להבין למה גם הבני תורה, ומכל שכן אברכים גם מבני התורה, הנכנסים למסחר, מתבטלים שעות אף ימים מתורה ולא שום סיבה לפעמים. למה? למה? בן אדם יכול לשבת על האינטרנט, יכול לשבת לעבור, לעקוב אחרי הבורסה, לעשות כל מיני שטויות, לקרוא בוויינט ואנרג'י, כולם רצים עכשיו לדעת כמה פגועים יש. מה זה משנה? את המידע המדויק נדע מחר. עכשיו זה סתם שטויות. ולמה זה משנה מחר? משנה לנו לדעת להיות זהירים. משנה לנו לדעת שאנחנו צריכים להתחזק תורה ועבודה. למה? למה בית מדרש ריק עכשיו? מה פשט? ואם שיודעים את דברי המדרש שכתוב בפתיחה של איכה, שוויתר הקדוש ברוך הוא לפעמים לעברות חמורות ולא ויתר על מה עושה של תורה, מכל מקום הם מתבטלים. למרות שיודעים את זה, בכל זאת. אף שגם מעבירה קלה הם נזרים, למרות שתדבר איתם על עבירות אחרות, מה חס וחלילה, אני לא סומך על העירוב, כל מיני חומרות, כל מיני דקדוקי מצוות, אני צריך להדליק בשמן זית בחנוכה שהוא ראוי לאכילה. יופי. ומה עם העבירה החמורה של ביטול תורה? אז רואים שהדבר הוא מפני שטבע איש הוא שיותר ממה שכוח גופו מחזיקו, דעתו וענתו מחזיקים אותו. והעבודה שנהנה ממנה או שבדעתו חושב שיהנה ממנה, יחזיק כוחו לעבודה בחובד פי עשרה ויותר. מאשר עבודה הכי קלה שנהנה ממנה ולא ידע ברור אם ירוויח בה. זה שבן אדם חושב שהוא ירוויח בבורסה, חושב שיהיה לו איזושהי הנאה אם הוא עכשיו יקבל את המידע הכי עדכני, מה קורה בדיוק, זה כבר מושך אותו הרבה יותר מאשר דבר שספק אם בכלל הוא ייהנה ממנו. מי אמר שהוא ירוויח בו? וכמו שאומרים העולם, שאם יעמידו את העיקר לנענע את חרמשו בעין כמה ועשב לפניו לקצור, אף חצי שעה לא יוכל כי אילה. והנאה שלו מקוצרות קצירות תחזק, תוכל לעבוד כל, גם כל היום, כן? תאמרו לו עכשיו, תעמוד פה, תעשה כאילו אתה קוצר. חצי שעה תתאמן. הוא לא מסוגל. אבל כשהוא קוצר וזה יותר קשה, צריך להתמודד, אבל הוא מרגיש סיפוק. Oh, הוא נהנה, הוא יכול לעבוד יום שלם. לכן האיש בנפש יבשה את התורה ילמד רק בזמן שחושב שירוויח בה, אם כקרדום לחפור בה, או סתם מפני שיתכבד בעיני אנשים. Oh, כמה שזה אמת. בן אדם לומד כשיש לו וורט שהוא יודע לספר, כשהוא ירוויח מזה פרנסה, הוא יקבל מזה משהו, או כשאו, אנשים יאמרו, אז אתה מתרחם, זה צדיק. תאמר לבן אדם עכשיו ללמוד תנ"ך, לך תלמד דברי הימים. מה יצא לי מדברי הימים? אולי מישהו יראה שאני לומד דברי הימים, בסדר, יצא לי משהו מזה. אבל בעצם זה שאני קורא 11 פרקים של שמות, לא יצא לי הרבה הנאה או ציטוטים או כלום. אבל האדם צריך לחשוב שהוא ירוויח, והרבה פעמים בן אדם תאמר לו ללמוד משניות. הוא לא מרגיש שירוויח מזה. כולנו לא לשמה, אומר הרמב״ם. אבל הוא אומר, יש מדרגות בלא לשמה.
כיום זה מאוד טוב שיהיה זה, ככה זה ימוץ לבן אדם ללמוד. כאילו היום אנחנו כבר לא יכולים באמת להתקן במידה הגבוהה כזאת, זה פחות שאדם אדם לא יהיה לו את זה, הוא לא ילמד. זה לא שיהיה אותו רוצה שלא יהיה לו את זה והוא ילמד. עדיף שיהיה את זה וכמה שיותר שילמד.
כמוך כותב הרמב״ם, בוא נראה אבל. הוא אומר, מאחר ובעצם המדרבן של האדם זה כשהוא רואה מה שהוא ירוויח, או שהוא יתכבד בין האנשים שיכול לצטט דברים שהוא יודע, או שאנשים יעריכו אותו, או תראו איך הוא לומד, הוא לומד קצות, הוא לומד כך, הוא לומד כך, הוא מתמיד. הבן אדם צריך איזשהו רווח ממשי, ואחרת הוא לא נמשך ללימוד. וכיוון שלדעתנו בדורנו כבוד התורה נתמעט, אין הרבה להרוויח בה בעולם הזה. וגם כבוד לומדים נתמעט, ועוד ישחקו הזדים והעוללים עליהם, לכן בדור הצעיר אף אם רוצה ממם ללמוד, ילאה לעובדה אם יבשה נפשו, כיוון שאין הנאה ולא יודעת להרוויח בה, שיחזיק אותו, ואף מה שלומד רק בשטחיות לומד, מאחר בן אדם לא מרגיש שהוא הולך להרוויח, אז ממילא קשה לו לדרבן את עצמו ללמוד, ואם הוא כבר מגיע ללמוד, אז הוא לא מתעמק, חסר אונים הוא מלהתאמץ להעמיק, ותחתה יבחר בעבודה גופנית קשה, ואותה יוכל ולה יתחזק מפני שחושב שתרוויחו. זאת אומרת, בן אדם מאוד קל לו להימשך לאיזושהי עבודה מחוץ לבית המדרש, כי מאוד קל לראות את הפירות, ואילו עבודה שבתוך הבית מדרש, הוא מתייש. אני אספר לכם, אני למדתי מסכת עירובין. הגעתי לישיבה, למדתי איזה 20-30 דף, ופתאום שמתי לב שאני לא עקבתי מתי היה מדובר על 400 ומתי מדובר על 4 תפחים. אז למדתי כבר עשרות דפים, אבל לא למדתי, לא הבנתי. 10 תפחים ו-10 אמות, הדברים לא היו מסודרים אצלי בראש, התייאשתי, סגרתי את הגמרא, יצאתי מהבית מדרש. אמרתי, זהו, מה, אני לא יודע כלום. אז לפעמים בן אדם מרגיש שהוא לא הולך להספיק כלום, לא יצא לו שום דבר ממה שהוא משקיע, קשה לו להמשיך לעבוד. תלך תסביר לו, זה מצווה, זה כך, זה כך. אבל למה יעשה, אם בן אדם לא מרגיש איזשהו סיפוק, אם לא מרגיש איזשהו רווח, קשה לאדם לדרבן את עצמו ללמוד. וזה יכול לבוא מכל מיני כיוונים, שבן אדם מרגיש שהוא לא מקבל כלום מזה. אז אומר לנו, לא כן אתם תלמידים. כאשר בדרכי החסידות תסתגלו, נפשכם תתעורר ותתגלה, ניצוצי הגן עדן בכם יבריקו, את הקדוש ישראל אשר בתורה תרגישו, ומזיו שכינתו תיתנו, ויעזה שכרכם ומזה כוחכם יתחזק ויתאמץ ללמוד שעות הרבה ובעמקות רבה. החסידות מדרבנת את האדם ללמוד. אחד מהדברים הנפלאים זה הגישה שהחסידות מקנה לחסידים. האמא שלי תמיד הייתה אומרת לנו, תסתכלו על האמא החסידית שמוציאה את הילדים שלה לחדר. המסר שהיא נותנת לילד כשהוא יוצא לחדר, זה שאתה הגיבור שלי, אתה הצדיק שלי, אתה עושה את הדבר הכי חשוב בעולם. אני אשר עוד כילד, היו גרים לידינו כל מיני חסידים, אנחנו היינו הליצפקים, אבל בשכונה היו עוד חסידים, ואמא שלי תמיד הייתה, מראה לנו איך האמא, כשהיא מוציאה וכשהיא אוספת את הילד, איזה מסר היא נותנת לילד. עוד כילדים. אמא שלי הייתה אומרת שהיא מתקנה בחסידים. זה לא חלק מהווי של הליצפק, זה בעיה. החסידים מקנים הערכה, אני חושב שזה אחד מהכוחות החזקים שיש בחברה. כשבאינם חלק מחברה שמעריכה את התורה, זה מחזק אותו. אחד מהדברים שקורים הרבה פעמים דווקא בציבור הדתי-לאומי, וכשזוג מתחתנים והוא רוצה ללמוד והיא רוצה שהוא ילמד, ואז אחד מההורים נגד. ואז כל פעם שמדברים עם ההורי הוא פתאום מטפטף, נו, חיים כבר התחיל לעשות משהו עם החיים? מה זאת אומרת, חיים עושה משהו עם החיים, הוא לומד תורה, הוא גדל. כן, 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 את יודעת מה אני מתכוון, משהו אמיתי. זה לא משנה אם זה ההורים שלו או ההורים שלה, זה מחליש. כי אמרנו חובת תלמידים, טבע האדם זה שכדי שיהיה לו את הכוח להשקיע, הוא צריך להרגיש שהוא באמת יוצא לו משהו מזה. ברגע שאתה מוציא לו את זה, אז זה בעצם קשה מאוד להשקיע. זה קשה שבן אדם ירגיש שנו, השם שמח מה שאני עושה, כשהחברה מטיפה לו ההפך. אומר לנו החובת תלמידים, אבל החסידות מקנה את זה לאדם. אל תדמו שטועים אנו למור, שעד מהרה שתתהפכו לאנשי קודש ומות תורה לשמע בלא שום תקווה לקבל פרס. לא זו הכוונה. אנחנו לא אומרים שאתם מהר מאוד תוכלו ללמוד תורה בלי שום מחשבה של רווח. לא להרוויח באף, לא להתכבד בה, שרק צדיקים הגדולים זוכים לה. אין לנו טועים בזה. אנחנו לא חושבים שכמו שדוד אמר, אתם תגיעו למדרגה הזו עכשיו, שאתם תוכלו ללמוד בלי לחשוב שיש רווח. לא. אבל דומה הדבר לאב שאוהב את בנו ומרוב אהבתו רואה בו הרבה מעלות, עד שאינו מבין למה גם אחרים זולתו אינם אוהבים אותו בשביל מעלותיו. ובאמת, יכול להיות שגם מעלה אחת מכל אלו אין בו. יכול להיות שאבא רואה דברים ומדמיין. רק אהבת נפשו פנימה מתלבשת במוחו ומגרה את דעתו לטובת בנו שיראה בו מעלות טובות. האבא כשהוא מסתכל על הבן מתוך אהבה, אז הוא רואה מעלות, יש מעלות, אין מעלות, שאלה טובה. אולי כן, אולי לא. אבל האהבה גורמת לו לראות את המעלות. איך הדברים האלה, הן בתורה ישנן כל תקוות הטובות, אף הגופניות. אבל לא בשבילן אתה הוגע אף קשור בה, ואף אם בדעתך שרק בשבילן אתה קשור, מכל מקום יסוד ראיות ותקוות אלו, אהבתך והתקשרות נפשך בתורה היא אשר תתלבש במוחך או תגרה את דעתך לטובת התורה שתראה בה רב טוב גם גופניות. זה שלבן אדם יש גישה חיובית שהחסידות כל הזמן מליבה את האדם על כמה התורה זה הדבר החשוב וכמה התורה זה דבר קדוש וכמה זה מתנה מתוקה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, אז זה כמו האבא שכשיש לו גישה חיובית לבן הוא רואה את הטוב שבדבר. אבא שלי תמיד היה אומר לנו לדייק, הוא רואה בטוב ירושלים. בן אדם יכול לחיות כל ימיו בירושלים ולא לראות את הטוב שבירושלים. זה לא אומר שאין טוב. בן אדם צריך להיות במדרגה שהוא יראה בטוב ירושלים. מסופר על שליח אחד שהיה אוסף כסף, זה סיפור אמיתי, אני פשוט שכחתי את השמות. היה אוסף כסף לצורך היישוב בארץ ישראל. הוא הגיע לאירופה ונעם מדרש והסביר כמה ארץ ישראל זה מקום טוב ונהדר. והוא אמר, אפילו האבנים ברחובות הם מרגליות. טוב, אנשים תרמו. וסוף סוף הרבה של אותו עיר מחליט שהוא עולה ארצה. הוא הגיע ארצה והוא חי בצפת, והוא ראה שכל הדברים שהוא סיפר לו על האוויר והנוף והתורה וכל הדברים אמת. יום אחד הוא פוגש את השליח, הוא אומר לו, תשמע, כל מה שסיפרת לי אמת. אני באתי ובאמת ככה זה ארץ ישראל. אבל כשאתה באת לאירופה אתה אמרת שגם האבנים ברחובות גם הם מרגליות. אני מסתובב ברחובות בצפת ואני לא רואה מרגליות, אני רואה אבנים. אז מה? אני לא מבין. אז אותו שליח אמר לרבה, הוא אמר לו, אתה לא רואה שהאבנים בצפת הם מרגליות? אז כנראה שאתה עוד לא הגעת למדרגה. אני לא שיקרתי. הרבה חזר הביתה, נכנס לחדר והתבודד, אני לא זוכר כמה שבועות, ביקש שלא יפריעו לו, רק לומד תורה ועובד בקדושה. והוא סיפר על עצמו שכשהוא יצא מאותו חדר הוא הסתכל על האבנים וראה את המרגליות שהמגיד סיפר. הוא אמר, בן אדם צריך להיות על המדרגה, הוא רואה בטוב ירושלים, אומר לנו חובת התלמידים. מה שהחסידות עושה לאדם זה שהוא רואה בטוב התורה. האדם מעצמו קשה לו להימשך ולהתלהב מהתורה, אבל כשהחסידות מליבה אותו, אז זה גורם לו לראות את החיובי שבתורה, לראות את הטוב שבתורה. הן אמת, מה?
זה נשמע שלכאורה שמו שלילי בתורה, אם זה גורם לו לראות רק את החיובי.
אני חושב שעל כל דבר אפשר להסתכל, כן? בן אדם יכול לומר, אני לא עובד בשבת, קשה לי.
אני עושה חילוק בין הסתכלות לבין האם יש, כשהרב אמר, גורם לו להסתכל על החיובי שבתורה, מה שאומר
שחסרילה יכול להיות שני פנים. זה מצביע עם שני פנים.
ההסתכלות, לא בהכרח התורה. ההסתכלות יש לה שני פנים.
השאלה אם יש לנו זמן לגלוש לענות לזה. לא, זו תשובה חשובה. טוב, אז נתייחס לזה ונמשיך פה מחר. הרמב״ם כותב באיגרת תימן שהתורה זה הדרך הטובה בעולם הזה לאדם לחיות. בסדר? זה יסוד מאוד חשוב, שגם הכוזרי בעצם, הוא לא מפרט את זה כמו הרמב״ם, אבל הוא גם מזכיר את זה. אז בן אדם יאמר, אבל השכן שלי שלא שומר שבת מרוויח פי שתיים ממני. אני הייתי סגור בחג, והוא לקח לי לקוחות. אני צריך להוריד את אתר אינטרנט שלי בשבת ויום טוב, אני לא מרוויח, ואז גולשים לאתרים אחרים, אני מאבד, ואנשים חוזרים אליהם, ומה כל כך טוב בזה? אז יש הרבה סיפורים שממחישים לנו איך שהתורה בעצם מצילה את האדם. אבל יש סיפורים שאתה לא יודע את הסוף הטוב של הסיפור. אני יכול לספר לך סיפורים על אותו אדם שהביא את הבן שלו לפני שהוא ניקח לצבא הרוסית, והרבי אמר לבן שלו, תבטיח לי מצווה אחת שאתה הולך לשמור יין נסך, כל השאר בסדר, מה שתצליח תצליח, אבל יין נסך תקפיד. ובאותו פעם שהוא הקפיד על יין נסך, שכיבדו אותו כי הוא היה זה שהוביל את הניצחון באותו קרב, ואז רצו להעלות אותו דרגה, והוא לקח את היין ושפך את זה מחוץ לחלון, כשהוא חושב שאף אחד לא רואה, וכמה חיילים ראו אותו, ובאותו לילה הם באו והכניסו במכות רצח, והכניסו אותו על רכבת כשהוא שוטט דם, אמרו לו, הם רוצים לשלוח אותך להיות גנרל בצפון, אנחנו שולחים אותך לדרום. וזהו, אתה לא תקבל את הכיבוד, אז אף אחד לא ידע מי אתה, עד שיגלו מי אתה, ואיפה אתה, כבר אתה, את הגנרל אתה כבר לא תהיה, יחשבו שאתה ריק מהצבא. שמו אותו על הרכבת, סגרו את הדלת, והוא על הרכבת שוטט דם. והוא שוכב שם ברכבת ומקלל את היום שהחליט לשמור את המצווה שהיא יין נסך. וכשהוא מגיע לתחנה הבאה יש מהומה, כולם מדברים מה היה, מה היה, מה היה. הגרמנים תקפו והגיעו והשמידו את כל המחנה שהוא עזב אותו, שהוא היה אמור להישאר כדי לקבל את הכבוד להיות גנרל, מתוך זה שהוא שמר על יין נסך, נכון, הוא קיבל מכות, אבל זה הציל את החיים שלו, והוא היה בתחנה אחרת, הם חשבו שבגלל שהם נותנים לו מכות שמים אותו על הרכבת, הם מונעים ממנו להתקדם בצבא, בעצם הם הצילו את החיים שלו. אוקיי, יש מלא סיפורים כאלה עם, סוף טוב, אבל יש הרבה סיפורים שעוד לא ראינו את הסוף, את הסיום הטוב של הסיפור. אז בן אדם יסתכל לתורה, בן אדם יכול להסתכל לתורה ולומר, אני לא רואה בחיים שלי מה טוב. רגע, אני אומר, אני לא יודע בהסתכלות. אני רק אומר, בוא נתחיל מההסתכלות. אני מכיר בכך שיהיו הרבה מציאויות שאדם לא יכול להצביע עליהם ולומר, אני רואה סוף טוב. לא יכול. בסדר. היו לנו חכמי ישראל שנרצחו על קידוש השם. רבי עקיבא ואחרים. אומר לנו הרמב״ם, זה לא רק עניין של הסתכלות. זה עניין מציאותי. זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, הוא יודע מה הדרך הכי טובה לחיות בעולם הזה. זה לא קשור לאם אני רואה את זה או לא. זה לא קשור להסתכלות שלי. בן אדם שהחנות שלו סגורה בשבת ובגלל זה הוא איבד את העסק. האם התשובה היא, זה טוב לו בעולם הזה, טוב לו בעולם הבא, בעתיד הוא יקבל. זה בכלל לא הדיון. הוא, אולי הוא לא ידע ליישב כל ימי חייו מה טוב במה שהוא עשה. וגם אני לאו דווקא ידע ליישב לו מה טוב במה שהוא עשה. אומר לי הרמב״ם, אבל בורא עולם, בחוכמתו העצומה נתן לי ספר תורה חיים, שהיא התורה בשבילי ובשביל כל אדם. אם אני חי לפי התורה הזו, אז אני יודע ברמה האלוקית, לא ברמה האנושית. בהסתכלות שלי אני לא יודע ליישב. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם אמר לי, זה האורח חיים הכי טוב שיכול להיות לך על האדמות. אני לא מבין. אם הרמב״ם היה מבטר על התורה ומשתמד, אז הרמב״ם היה חי בשלווה, בין אם זה במרוקו, בין אם זה בפס, בין אם זה לאורך כל ימי חייו, היה לו שלום, נכון? על פניו, הרבה יהודים היה להם חיים יותר טובים, אז יש הרבה תשובות בדבר. אפשר לדבר על העולם הבא, אפשר לדבר על העולם הזה, אפשר לדבר על המורליות של העולם, אפשר לדבר על אלף כיוונים, אבל אני לא חושב שצריך להיכנס להסתכלות. ההסתכלות זה, בוא ניישב מההסתכלות שלי את דעת השם. לא יודע ליישב, לא צריך ליישב. אני צריך לומר, בסדר, אבל הוא ברא את העולם. וזה בעצם נוגע לנקודה אחרת שיותר רחבה, שאין לנו זמן, אבל הנקודה שהבעל התניא ואחרים מרחיבים על הנצחיות שבתורה. זאת אומרת, לי קשה, אני אומר משפט שאני בעצם לא מבין אותו. איך יכול להיות שתורה אחת מתאימה לכל אדם בעולם, בכל מצב, בכל הנסיבות? מה, אין נסיבות שונות? תשובה, בסדר, זה דבר אלוקים. זה דבר שאני לא יכול, אני לא יכול להסביר אותו אפילו. אבל הידיעה הזו היא, אני חושב, ידיעה מאוד חשובה. זה לא עניין של הסתכלות. אל תסתכל, אל תבין. אתה לא צריך להבין. אני גם לא מבין. אבל יש לי ידיעה. זה דבר לגמרי אחר. אני יודע שברמה מסוימת זה הכי טוב שיכול להיות. אבל חובת התלמידים לדעתי, הוא לא דן בידיעה האמיתית הזו. הוא דן בהסתכלות. וזה שהאדם מתוך גישה חיובית, יסתכל בעין חיובית ויראה את החיובי, ובהסתכלות שלי יש לי שתי הסתכלויות. זה כן יש לי. יש לי את האופציה, כמו שדיברנו, לראות בטוב ירושלים או לא לראות. וזה אני חושב משהו מדגיש, שמתוך אהבה אתה רואה את הטוב. זה ההתלהבות שהחסידות אמורה לפתח באדם, שהוא יראה את הטוב שבתורה. אני איתך.